טוב, ערב טוב.
עד עכשיו היא לא הצליחה.
באמת?
כן, בטח.
טוב, תכף נראה אם באמת.
כבר הנישואים פה לא יודעים את התשובה, אז אתה מבין איזה בעיה?
לא, נראה אם זה רציני. תכף אני אבדוק אם זה רציני אצלך. אז לפני שאתם עונים בתשובות על מה ששאלנו, אם אתם זוכרים, היה שיעורי בית. גם שהיה שיעורי בית? כן?
מה האחרון על המשנה?
אתה פתרת את השיעורי בית?
אני פשוט לא רוצה, אני נותן להם קודם לחשוב.
אה, יפה.
כבוד הרב הוא גם נשוי, ואולי אפשר גם לשאול אותו, אולי הוא איתנו.
סטרף נראה. ורק ישאל את השאלות, בטח אם הוא נשוי, אז הוא כבר יודע את התשובות.
שאלה.
בבקשה, ברק.
נקווה. אבל לפני שהוא שאל את השאלות, אנחנו נעשה תקציר קצר על השאלות של שבוע שעבר, מה שאתם זוכרים, מה שאתם זוכרים. נזכר ביחד, ואם אני לא הזכרתי משהו, הוא קרדינלי בעיניכם, אז אנחנו נרחיב אחרי זה להיכנס לשיעור של היום. בעצם שאלנו שבוע שעבר, למה הקדוש ברוך הוא, כשמתאר את יצירת האדם, אז הוא אומר, זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם,
אדם.
בעצם שניהם, קורא אותם בתור יצור אחד שנקרא אדם. אחרי זה שאלנו, מה זה ויקרא אחת מצלעותיו, כשכתוב בגמרא מפורש, שהוא ברא אותם גב אל גב. למה צריך לברוא בן אדם פנים של גבר ופנים אחרות של אישה שהם מחוברים, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם מה הוא עושה? מנסר, חותך באמצע ומביא את חרה פנים ופנים. בשביל מה? או שתברא את חרה מלך התחילה ליד אדם, או שתברא אותם כשני גופים נפרדים, ואז תגלה לו אותה. למה צריך שהם יהיו מחוברים? אתה זוכר את זה? אתה מראה כאילו?
שלא
יסנן. מה?
שלא ידעת
מה
זה עם הקמשה, שהוא הרדים אותו, ושאולים את המראה. מה היה שם? היה שם, איזה מראה? של מי? שלו?
שלה.
שלה, מה יש במראה שלה?
לא יודע. מראה הייתה הכי יפה.
שכל דבר שהוא רואה אצל האחר, הוא רוצה לקחת לעצמו.
נו, מה בעיה?
אז בגלל זה הוא ברא אותם בהתחלה גם.
ואז, מצוין, אז הוא ככה, ואז, מה הרווחתי?
שהוא לא רואה אותה.
שהיא חלק ממנו.
ואז היא בדיוק. חלק ממנו.
או, חלק ממנו אני מסכים לקבל. חלק ממנו, ואז?
ואז בעצם לא נלחם איתה על מה ששלי.
יש חלק ממנו, אז הוא לא יכול להתחרות איתה, וכאילו, שתהיה לו איזה סינק, כאילו, שתהיה לו איזה סינק.
כלומר,
הוא גרם על לחשוב שאין תחרות בינו לבינה.
מצוין.
אתה לא יכול לסנוח חלק ממך.
אני סתם שואל, כללית כזה, כן, זה טוב שיש איזה תחרות במיני הזוג, סמויה או גלויה?
שיש תחרות? תלוי, אולי תלוי על מה, גם
על מה טוב, על מה לא טוב.
אני נותן את זה.
מה שלא גורם לסכסוך.
אם היא מקדמת, זה טוב.
היא מקדמת, היא מרוויחה
רצון בעלה
20,000.
אם היא מקדמת,
זה לא, אם אתה חרוף. היא רוצה לעקוף איתי, שתיים, זה מקדם אותנו טוב. לא, זה לא טוב.
אם זה מקדם...
אבל אם הם רבים על דברים אחרים, כגון?
מקדם מידות והתנהגות.
מה, תן לי, תן לי. אתה יודע, אני נערה רפולת, זה שאתה דעת, תדגים לי, כן.
לא יודע, אם הוא שולט בכעס, והיא יותר כעסנית, או הפוך, או היא שולטת בכעס.
אתה אומר מי ששולט יותר לא להתפרץ?
אז כן, אז אני אומר, אני רוצה גם לא, אני רוצה להיות כמוה.
כלומר, משהו שמקדם...
כן, אז זה טוב.
שלום זוגית, מצוין, בסדר גמור, לא אכפת. ואז שאלנו למה בעצם הוא... הקדוש ברוך הוא בורא מציאות כזאת, וזה קורה באמצע שהאדם הראשון קורא שמות לבעלי החיים, נכון? ככה אמרנו, פתאום באמצע התורה מפסיקה, אומרת שהקדוש ברוך הוא מרדים אותו, וישען, ויקח אחת מצלותה, ויסגור בשר תחתיה, והוא מביא לו את חווה. מה הסיפור? למה באמצע שהבהמות
ברכיות? כי הוא רואה שזה זוגות זוגות, אז הוא שואל, מה איתי, איפה שלי?
מצוין, קורא שכל הבריאה זוגות זוגות, ואז הוא מבין שיש צורך שיהיה בת זוג. עד כאן בגדול גדול גדול, מה שדיברנו שבוע שעבר קצת יותר בעריכות, ואז שאלנו שתי שאלות, לפני שאנחנו מתפקדים בשאלות, אני רוצה להוסיף עוד פעם. כשאמרנו שבוע שעבר שהאדם נברא מן האדמה והאישה נבראה מן העצם, אנחנו ניתן שני פנים לדבר הזה. הפן הראשון זה כדי לזכור שגבר, כדי לשכוח משהו שעשו לו, זה כמו חול, אתה יכול לצייר בחול מה שאתה רוצה, מגיע גל, שוטף את זה, זה נגמר כאן. בסדר, קרה משהו לפני דקה, החלקנו, זה עבר. בסדר, מחר אנחנו כבר לא זוכרים מה קרה. טוב? אצל אישה זה לא ככה. כשאתה עושה חריטה בחול, אז מה עם האבנים? כשאתה עושה חריטה בעצם, אז זה יותר רציני. בסדר? כלומר, פגיעה שם, יכול להיות שאתה נמצא כבר בבית אבות, בן 94, אשתך לידך, אומר לך, אתה זוכר, לפני 78 שנה, מה עשית לי?
30
שנה. בסדר? היא לא מתכוונת לעשות את זה ברוע, כיוון שהמנגנון של הגבר זה מנגנון של שכל, אז הוא רץ קדימה כל הזמן, כי הוא מבין שהתמקדות בעבר לא תניב לי שום דבר מעשי כרגע. אז מה זה יעזור להתרפק על האחור? מובן? אבל אישה זה בדיוק הפוך, כיוון שזה מנגנון של רגש, שאמרנו שזה לב, והלב שולח את הדם לכל האיברים, כיוון שהוא שלח את הדם לכל האיברים, אז מה עכשיו יש לו? אין לו דם?
יש לו.
יש לו, למה? כי זו משאבה שמפזרת, ואז קבצת, נכון? השאיבה הזאת היא, שוב פעם, זה מחזוריות של דם, כלומר, האישה זו מציאות שכל הזמן זה בדיקה אחורה, חיים, הסתכלות קדימה, עוד פעם אחורה, חיים, קדימה, וזה רץ כל הזמן ככה, בסדר? הכוח הזה להסתכל אחורה ומצד אחד ללמוד ממנו, מצד שני לעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר, היא זו שמניבה חינוך טוב, שנקרא בלשון רבותינו שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, איזה תורה יש לאמא? תורה שיכולה לעשות את אותה פעולה עם הילד הראשון, השני, השלישי, החמישי, העשירי, גם דיברנו בכל יום שנה על אחד אצלנו שנולד לו הבן ה-17, סדר גמור, מכובד לי לבריאות, הוא כבר סבא, בן 44, 5, אבל עכשיו יש טוב, בסדר, שעה טובה. הוא אומר שאין לו שום בעיה שבועות, ברוכים הבאים, הוא דווקא שמח מזה, הוא נראה מודאג, כאילו הוא צריך לפרנס אותם. מה קרה, ארוחת בוקר בבוקר זה...
1,500.
עשרה לחיים. אבל בסדר. זה לא משנה, אבל לחזור כל פעם, ולשאר את הבן הקטן או הילדה, עוד פעם ועוד פעם, היא עושה את זה באותה חיוניות, כאילו זה הבן הראשון. זה האישה יכולה. כי יש לה מחזוריות כל הזמן לדבר הזה, זה שני מנגנונים שאת שניהם אנחנו צריכים. אז זה אחד, מצד זה שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם מן העפר, ואת האישה מן העצם. נזכור את הדברים האלו, כיוון שהיא חוזרת כל הזמן, אז היא נתקלת באותה חריטה שעשית לה על העצם. בסדר? להיזהר מאוד הנישואים שבנו, לא לפגוע. טוב? פגיעה זה מכת מחץ אנושה, כי זה יכול לקחת שנים, והיא תזכור בזה, אבל למה את נזכרת בזה? זה לא שהיא נזכרת, זה מעולם לא נשכח. אפילו אם תגיד לה, זהו, לא זוכרים את זה יותר, אתה טוב?
תזכור.
היא לא מתכוונת באמת. זה יותר חזק. בסדר? עכשיו... ניקח את זה עוד מדרגה קדימה, ואז נשמע את השאלות ששאלנו שבוע שעבר, ואת התשובות יותר נכון שאתם יודעים. כשהקדוש ברוך הוא בורא את המנגנון הזה, שנקרא אדם ואישה, אמרו לנו, תתחתנו. אז תמיד שואלים, באיזה גיל אני אמור להתחתן? כשרבותינו אמרו, בן 18 לחופה, באמת בגיל 18 אנחנו כבר מספיק בשנים לחופה, שאני לא אזכיר לך איפה אתה בגיל 18.
מה? אני מתחתן בגיל 20, אתה אמין?
כן, 20. בגיל 18 איפה היית, אתה זוכר?
לא, שלא נדע.
יופי. אני אזכיר לך איפה היית בגיל 18? גם לא. כשאתה רוצה שאני אזכיר לו מה קרה בגיל 18? מי יכול להתחתן בכלל? איפה המחויבויות? מה רבותינו רצו בכלל שבגיל 18 להתחתן? עד כדי כך שאמרו שזה אפילו רמוז בפסוק והוא אישה מבטולה היא כך, הכוונה שהאדם צריך להתחתן במניין והוא. וו, ה, וו, א, עולה גמטריה 18, זה השנה שמתחתנים. לא הבנתי. מה הולך פה? מה הרצון של התורה בזה ומה רבותינו רוצים ללמד? אז אם אדם ישאל באיזה גיל צריך להתחתן, האמת היא שזה שונה בין אדם לאדם. יש אדם בגיל 14 כבר בשל, יש 18 בשל, יש 28 והוא לא בשל עדיין. בגיל 40 הוא אומר, נראה לי שאני יכול לצאת את שלי. בסדר. אז למה זה תלוי? מתי אני כבר יודע שאני צריך לדעת, זהו, אני יכול להתחתן? וכשאלה מקדימה לשאלה הזאת, אני כן צריך לדעת למה אני צריך להתחתן לכם. אז מי שיגיד לי המשכיות, אז אני לא צריך להתחתן, אני יכול להגיד המשכיות לעולם, גם בלי חופה וקידושים, גם בלי כתובה. ראינו הרבה מאוד ילדים וילדות שנולדו בעולם, בלי חופה וקידושים. משהו שהמשכיות היא לא פונקציה של כתובה. לא, אבל אני רוצה בקדת משה בישראל, אבל אני לא כזה צדיק, קדת משה בישראל, אני לא עושה את כל החיים שלי, פתאום בואי, אני רוצה קדת משה בישראל, למה? לא שיהיה אמון. אם האמון שלך תלוי עכשיו על איזה דף שנקרא כתובה, אז יש לך בעיה קשה מאוד ביחסים. אתה אמור לשמור אמונים בלי קשר לכתובה. לא? יופי. אז זה לא זה. אז למה מתחתנים? כי סבתא שלי התחתנה, ואמא שלי התחתנה, אז גם אני מנסה אמור להתחתן. אבל זה לא תשובה. כי הם שאלו מה עם הבאר, אז גם אני שאלו מה עם הבאר. אז חייבת להיות תשובה אמיתית למה אני מתחתן. תשובה. רון כבר אמר שהוא רוצה לתת צ'אנס לרווקים. הוא לא רוצה לענות על הכל.
לא, יש לי, שאלות עכשיו, באמת יש לי.
בבקשה.
אבל שלא, אבל שיהיה.
רוצה לדעת. אני אמרתי שנכון שאתה נותן, אתה צריך לתת משהו לעולם הזה. לא יודע, כאילו. נכון שאתה יכול לעשות את זה
בעצם. יכול לחסד את זה מספיק טוב?
לא.
למה לא? כי אני אכיל אלפים בחודש.
לא, אבל צריך משהו משלך.
כאילו אני באמת אתחתן עכשיו להביא ילד שייתן את כל כולו לעולם. מה פתאום? אני רוצה להגיד לך שההורים נהנים מהילד הרבה יותר ממה שהילד נהנה מההורים. אתה יכול לשאול, נכון? מה זה? מהחניה לפה. לא ראית כלום, רוצה הבת שלנו. אני אומר לך שהילד נותן להורים, הרבה יותר ממה שהורים נותנים לילד. ההורים נותנים לילד את כל העטיפה שהוא צריך. אוכל, בגדים, חום, אהבה. אבל זה הרבה פחות ממה שהילד מעניק להם. בלי שהוא רוצה להעניק, אל תטעה. אז תחשוב על התשובה שלך, כן. מצוין. אתה טוב שאתה לא יודע, עד החתונה בעזר שם תדעך לי. אני יודע.
עדיין אין תשובה.
מצוין. כן. גם לא יודע. מעולה. לא, לא, לגיל 14, אתם בסדר, שכם עוד כמה שנים. גם לא יודע, אבל הילדה תכף...
אתה גדיר את זה.
הילדה תכף בשידוחים, ואתה עוד לא יודע. פלא. טוב? כן.
דבר קצת.
כן.
באנו ללמוד.
לא יודע. זה בני אדום.
הוא גם לקח את היד, את העד, והוא עכשיו רוצה לכתוב. אני איתך.
לא, לא.
נו, מה אתה אומר? יש איזה מעלה.
לא, לא.
שהיה את הדיון הזה,
מתי זה באמת מה
שהחופה?
לא, אז זהו, אז היה את הדיון הזה, מתי בעצם, מתי בעצם התחתנו, מתי בעצם הופכים לאיזשהו ייחוד מסוים, זה בחדר או מתחת לחופה, נכון? דיברנו על זה אז.
יש מבחינה הלכתית את העניין של נתינת הבד לפני הדין. ולפי הרמב״ם זה מעבר לזה, זה כשמגיעים אחרי זה באותו ליל כולות לבית, יש כאלה שהולכים לבית מלון, אז שיהיו שני עדים שרואים שאני נכנס איתה לחדר וסוגר את הדלת. זה כמו שכנסתי אותה אליי לבית, בסדר? ו... אז יש שני עדים שראו שאני שם לה טבעת על האצבע, וגם אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, והם אומרים, מקודשת, מקודשת, נו.
כן, ולא עולה על הלמה.
לא. מבחינת המהלך של הדברים זה נחמד. יש פה איזה תהליך, יש פה מבנה טכני של התורה צוותה, זה בסדר, לא אכפת לי. אני לא נגד. אני גם עשיתי את זה. אבל למה?
כי ככה צריך.
זה שאלת המיליון דולר, כי אתה הולך להשתעבד פה עכשיו לשלם כל חודש שכירות או משכנתה, לשלם גמ"ח, נכון? גמ"ח ראשי תיבות גז, מים, חשמל. אתה הולך לשלם ביגוד, הגברת צריכה להתלבש, זה עולה כמה שקלים, צריכה להתאפר, צריכה להיראות טוב, יש לה עכשיו תכשיטים, זה עולה כמה שקלים, כמה?
כמה שקלים.
כמה? בסדר? למה אתה נכנס לשם? למה? אמיתי, בשביל מה? עכשיו, לא כולם מגיעים עם אבא עשיר, כמוהו למשל. מצב סוציו-אקונומי מהעשירון העליון, כמוהו למשל. יש אנשים מגיעים עכשיו מיד לפה, להתחיל להכניס עכשיו את עצמי לאיזה ברוך וזה ברוך. בסדר, זה מוח. סתם, כלכלית זה מוח, בסדר? למה? ואותך אני שואל. תשובה.
אין תשובה אחת. אין תשובה אחת.
תעזור להם, מספיק. אתה רואה שהם הסתפחו, תעזור להם. אורי זה לא... אורי זה לא... כסף. לא יפה מה שהוא עושה. לא יפה.
אני חלק.
תהיה רצי, תן עולם.
לא יודע, להקים משפחה.
למה יצייך את כל הטקס?
לא יודע.
זה התשובה המקורית, לא הייתה פה היום. בבקשה.
וואו, הם הבנות לא
יודעים. איך מסתובב?
יש איזון, יש איזון.
לא, אולי כן יש תשובות.
אני חושבת שיש משהו שהוא, ברגע שאתה יוצא שמחה ואתה מצעיר, יש איזושהי מחויבות, הטקס הזה...
זה הערב של החתונה?
לא, לא רק החתונה. עצם זה שאנחנו באים בברית.
אפשר לעשות
את זה. נעשה את זה מול. יש משהו מאוד מחייב. אני חושבת שיש הרבה זוגות שיכולים להיות ביחד. אני מדברת על המגזר שהוא אפילו מפעים ביחד. וכאילו, עדיין תמיד יש את האפשרות. לא שאי אפשר גם אחרי שמתחתנים, אז יש גירושים. מרגיש שזה,
אילו גם
מתחת קודשה.
אין לו עורך דין נוטריות, ואנחנו נעשה הסכם בינינו, שאנחנו לא בוגדים, אנחנו נאמנים, וחיים ביחד. ונהיה הכי מקסימים, מה הבעיה? בלי, לא מבין למה כל הקטע הזה של ברבי, בשבת, מצליח את כל הקטע. גם ככה זה בארמית, שואל את החתנים, הם יודעים מה כתוב שם? התשובה היא לא. מה לצוחק, אמיתי, נו? אני שואל חתנים תחת החופה. שבוע שעבר הייתי בחופה, נתנו לי לקרוא את הכתובה. אני אומר לך שהחתן לא ידע כלום. הוא רק תהיה לך שעת המצלמה, בסדר? למה שהוא ידע גם? בארמית זה בכלל לא בלשון הקודש. וענה ובמראה ובסייעתא דשמיא אפלח באזון ויה קרב הסובר ויחסי התיך, כי הלכת גוברין יהודין תפלחין ומוקרין ללשון בקושטה. מה אמרתי?
הסך? מה אתה יודע?
לא, הסך הוא אומר שאתה מתחייב בכתובה.
אה, זה אתה יודע.
הסך מסוים. נו. עכשיו גם זה, מה התחייבת בדיוק? שכל חודש ייתן לך 52,000 שקל? או שאם חלילה נפרד, אז אני אשלם. אף אחד לא משלם כתובה היום. למרות שהכתובה היא באמת שטר ממוני שאמור להחזיק את האישה, לתת לה איזה ביטחון מסוים. אבותינו בגמרא אומרים שהכתובה נתקנה כדי שלא תהיינה בנות ישראל קלות חס ושלום שיבואו להוציא אותה מהבתים. התחייבת פה לסכום כסף. אבל רב הרבה פעם, הוא יודע שזה הכלי שלו עכשיו, שהיא רוצה גט, די, החיים איתך לא טובים. את רוצה תוותרי לי על חצי כתובה. הרבה עושים את זה. זה לא נכון וזה נבזי, אבל זה המצב שמגיעים. טוב? אז גם הסכום כבר לא כזה אמיתי שם. אז מה אנחנו עושים? עד התשובה לשאלה הזאת, וצריך לדעת התשובה כדי לדעת למה אנחנו מתחתנים או למה התחתנו. אלה שכבר התחתנו, צריך לדעת את התשובה הזאת.
תכתוב את התשובה שנעתיק את זה אחרי זה.
התשובה לדבר היא כך. כשאדם נולד, אז הוא יצור מאוד אגואיסט. אתה יכול לראות את זה אצל ילדים קטנים שרק מכירים את העולם. הוא לוקח דבר ואומר, זה שלי. ואז הוא רואה עוד דבר, אומר, גם זה שלי. ויש עוד דבר, אין מקום בידיים, אבל גם זה שלי, והוא ככה, טוב, בסדר, זה שלך וזה שלך וזה שלך, אם אין אחיך, לא, זה גם שלי. הכל שלו. כשאדם נולד באמת, אז הוא נולד עם תפוצה. הכוונה, אני הולך לקחת את כל מה שיש בעולם. הכל יש שלי. כשהוא נפטר, הוא נפטר עם ידיים פתוחות, לומר לו, לקחתי שום דבר באמת. אלא, זה פאטה מורגנה, זה אשליה של העולם הזה והגוף, שאנחנו באמת יכולים להשיג משהו. אז תחילת דרכנו בעולם, אנחנו רק יכולים לפתוח את העיניים ולסגור, לנוק, לנשום, לא מעבר. לאט לאט אנחנו יכולים קצת להתהפך על הצד. איפה היא הגיעה עכשיו? היא מתהפכת?
לא.
הוא לא יודע. לאט לאט. אחרי זה, קצת מריבה את עצמה. טוב, לאט לאט התחילה לזחול. אחרי זה עומדים כשאנחנו נסמכים על משהו. לאחר מכן, רק עם יד אחת, לאחר מכן עומדים בלי כלום, ונופלים ועומדים ונופלים, ואז עומדים, מצליחים להחזיק מעמד, ואז צעד ראשון, ואנחנו מתלהבים, מוכרים להם כפיים, ככה גם אנחנו היינו. עד שמתחילים ללכת, לרוץ וכן הלאה, יש ניצנים של דעת, מתחילים לשאול שאלה, איפה אימא? כל שאלה, הכוונה, התפתחות של ניצנים של דעת. יש פה שאלה. יש פה שאלה, הכוונה שיש פה נתון שאני תמיד זוכר, אימא פה, פתאום אימא לא פה, איפה אימא? כלומר, הדעת מתחילה לנבות. לאחר מכן אני מתחיל לחבר דברים. זה של אבא, זה של אימא, הוא יודע, או היא יודעת, וכן הלאה. לאט לאט, האדם מתחיל לקבל פרספקטיבה רחבה יותר, והוא רואה עוד אנשים, והוא מבין, יש פה במרחב שלי, במרחב הציבורי, עוד אנשים שכנראה גם להם מגיע החיים. אבל בשלב הראשוני כולם עבדים שלי. הראיה, אני עושה חצי צעקה, אבא רעי, אמא רעי, למה? כי אולי קרה לך, אולי חם לך, אולי נפלת, אולי אתה רטוב וצריך להחליף לך, ואולי אתה רעב. אז החרקור הזה סביבו רק קורם לו יותר לנרקיסיזם, להיות עכשיו באמת מלך הביצה, וכולם מסביבי. מגיע שלב, הוא מתחיל לקבל גבולות, אומרים לו לא, אל תיגע בזה, וזה אסור, הוא מתחיל לבכות, למה? כי עד הרגע אף אחד לא עצר אותי, בסדר? פתאום מתחילים להציב לי גבולות, ואדם לא אוהב בטבע שמציבים לו גבולות, אני אומר לכם את זה בסוגריים, כמובן שאנחנו חלק אלוה ממעל, חלק מאלוקים, ואלוקים זה המציאות הבלתי מוגבלת שיש, אז בתוך הנפש אנחנו שונאים גבולות, אנחנו שונאים מסגרות, אנחנו שונאים מציאות שמגבילה אותה, נותן לי לפרוץ גבולות, בסדר? אבל זה לא נכון, אנחנו צריכים לפרוץ גבולות בתוך הגבולות ההלכתיים שהתורה נתנה, שם את לפרוץ את הגבול. בסדר? ואז הוא תגיע לידי מציאות חייתית. סגרתי סוגריים, זה לא משנה, זה נושא לפני עצמו. ואז כשהוא מתחיל לחיות בתוך חברה, יש בכל חברה את הזיהוי האוטומטי לילד שמוכן לתת מעצמו, מול ילד שהוא אגואיסט, סוציומט, אנוכי, הוא רואה רק את עצמו, וכולם נועדו לשרת אותי. ליד מי נרצה לחיות? זה שנותן ומעניק לעצמו, או הסוציומט האנוכי
והגואיסט?
למה כזה ברור?
קודם כל זה מראה על בעצם שחשיב יותר על הסביבה ולא עסוק רק בעצמו.
כלומר, אני דואג לעצמי שהוא ידאג לי?
לא,
אני חושב
שזה
יהיה טוב עם הסביבה.
מה אכפת לי שהוא טוב? הוא טוב עם הסביבה, הכוונה שאני הסביבה שלו עכשיו ואני אהנה מזה?
כן.
גם.
זה גרוע.
נכון.
אני לא חושב שיש הרבה מה ללמוד בעולם כזה, שאפשר ללמוד ממנו.
זאת אומרת, הוא לא חושבת אנשים טובים.
הוא רגיש לסביבה ונותן ועוזר ופתח, אז
אפשר ללמוד ממנו.
למה יותר נעים?
לא דרך אגב, יותר פתוח סביבה, אבל הוא יותר רך כלפי הסביבה, יותר מרגיש אותה.
אז
הוא מוציא טוב, הוא
מוציא
טוב,
הוא
מוציא...
כלומר, האינטרס הזה בשביל השני, מה הוא מוליד פה? מה הוא בוחר?
חיים.
יופי.
כמו שבורא עולם לא. בעצם בא ממקום של נתינה ו...
מצוין, כלומר שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא את העולם וזה שהעולם ייתן לו?
לא, לא נותן לו.
לא, אנחנו בדרך כלל מסתכלים טוב, מתוך 7 מיליארד איש בעולם, אפילו 7 מצוות בני נוח אף אחד לא שומע. יש לו 15.5 מיליון יהודים, כמה יהודים מתוך 15.5 מיליון דבוקים באלוקים, בוקר, צהריים, ערב, לא מסיחים את הדעת? מיליון?
לא, לפחות 2. מה פתאום?
0.5 מיליון.
0.5 מיליון?
100,000.
100,000.
אולי 36 צדיקים שעליהם העולם עומד.
לא, אתה מדבר על אנשים שממש...
עד הסוף. כמה? אז כמה שיהיה זה לא משנה. אבל זה רק מראה שהקדוש ברוך הוא נותן חיים לכולם.
אוכל לכולם.
גם שהם לא עסוקים כל היום לחרקר סביב הקדוש ברוך הוא. כי אלוקות זה נתינה. בסדר? מגיע שלב בחיים שאדם גדל, והוא הגיע לבשלות שהוא רוצה להעניק, והוא כבר לא רוצה ליטול. כשהגעת לנקודה הזו, תתחתן. כל עוד לא הגעת לנקודה הזו, אל תתחתן. אם אתה מתחתן כדי שהיא תיתן לי, הגירושים כתובים על הקיר, זה יקרה. במוקדם או מאוחר, זה יקרה. למה? כי אתה מחפש מה לקחת, והיא מחפשת גם כן מה לקחת. אז שנינו עסוקים בנטילה, יש פה משיכת חבל, מתישהו החבל הזה יקרה וזה יגרע. פעי
ציפיות.
אבל אם אני עסוק בלתת, וגם היא עסוקה בלתת.
אנחנו מדמים לבורא.
אז אתה נהיה כמו הבורא, ואז?
ואז אנחנו עושים כלום בעצם.
ואז הבית הזה נושא חן, למה? כי זה יכול להיות הדבר הכי פשוט בעולם. צריכים לעשות קניות לשבת. ואז הוא אומר, תשלחי לי את הקניות שצריך, גם ככה ליד העבודה שלי. אני סופר, אני אקנה ואמרו. אומרת, לא צריך, היום אני עובד בבית, אני אקנה. אבל למה תסתובבי? לא, זה בסדר, גם ככה עובד קשה, מספיק, תבוא לבית, אני אוכל. לא הבנתי, איזה ויכוח מוזר זה. לא אמור להיות דפוק. אני עסוק על דבר הראש, תקניית. לא, אני אין לי זמן, או ככה את הילד תקנה אדם. איך זה הולך? ילדה בוכה בלילה. אתם רבים יקום אליה?
זה מצחיק גם, כן.
יופי.
למה? בלילה לא, היא כמה יופי. כל זה לא רב איתה.
אבל עכשיו נגיד זה צדק שאתה רב
איתה. עכשיו אנחנו אוכלים נגיד, ואני בא לכל זה, לא אני יקום, זה לא אני יקום.
זה יורד לך, בריב טוב. מצוין, בילדה ראשונה זה לא. אנחנו נראה עוד 5 ילדים בעזרת השם. בסדר? וכבר עכשיו אתה רואה ניצנים טובים שיש לו, שהוא מזכה אותה לקום בלילה לילדה. אז אתה רואה? אתה איזה צדיק? מה החבל הזאת?
ברור, נתן לה להגיע את
האור. בבקשה, קומי, למה לא? אני אישן 8 שעות רצוף, אתה קומי. זה בסדר. אבל זה מראה דבר אחד. מגיעה נקודה שבה אתה מבין, אני חייב להיות כמו הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתת. אני רוצה להעניק. אם אנחנו באמת חיים לפי התורה, אז אנחנו יודעים שיש בתוכנו דברים מסוימים שאנחנו לא מוציאים אותם עד שתגיע מציאות כזאת שאני יכול להעניק את הדבר הכי יקר שיש לאותה אישה שבחרתי. אז זה אומר שאני הופך להיות כמו הבורא, מאלה שהוא קרא לי אדם, אדם זה רק לשון אדמה, לא גם לשון אדמה לעליון, שאני דובר לקדוש ברוך הוא במה, בזה שאני רוצה להעניק, רוצה לתת לסביבתי, אני רוצה לתת לגברת שלצידי. אני לא רב איתה עכשיו על הנעל שהיא קנתה כי זה יקר לו, הפוך. באמת נסיכה כמוך ראו שתלבש נעל גם ב-$2,000. כרגע יש לי רק $1,000, אז תקני ב-1,000. אבל מה ראוי לך באמת?
10.
בבקשה. הוא מוכן? מוכן לנסוי? כן, הוא מתחיל להבין את העניין? מצוין. לפי זה, אתה רואה מה זה בשלות כדי להתחתן. אז למה אני אעשה את זה? כי בסופו של דבר שאני רוצה להעניק, אני חייב להעניק את זה באותם גבולות שאמרנו. אני רוצה לפרוץ גבולות כי יש בתוכי אלוקים. ואלוקים זו מציאות שאין בה גבולות. אין גבולות לאלוקים. אז אני רוצה לפרוץ גבולות. מה קורה לילד שפורץ גבולות ואין לו באמת הורים ששמים לו גבולות במקומות הנכונים? הוא יכול להתחשמל. בסדר? הכי פשוט. אם הוא יתקדם עכשיו בסמים שהוא לוקח, אז הוא גם יכול להגיע למקומות הכי קשים שיש, ולאבדון ולמוות וכן הלאה. ההורים שמים גבולות שמצילים חיים. נתרגם את זה עכשיו לאלוקות, באנו לעולם הזה, יש לנו הרבה מאוד פיתויים, באה התורה שמה גבולות, גבולות מצילים חיים. זה מציל חיים. בתוך הגבולות של התורה, תעבוד, תפעל, תפרוץ כמה שאתה רוצה, בתוך גבולות של תורה. אתה תהפוך להיות אלוקים בזיר אנפין, בקטן, בתוך גבולות אנושיים שיעשו אותך באדם הכי גדול בעולם. כי אתה כפוף לאלוקות. כשבאתי עכשיו להתחתן, אז אני איש, בתוכי יש את האות יוד. יש אישה, יש לה את האות אי. האלף והשין דומות. לי יש אלף באיש, יש א' באישה. יש שין באיש, יש שין באישה. נכון? מה שמבדיל בינינו, יוד אצל האיש, ה' אצל האישה. אנחנו לוקחים איזה דף כזה, כן? וקוראים לזה כתובה. כתובה זה אותיות כתב, כף, תף, בית. איזה אותיות נשארו מכתובה? ו-ה'. לקחנו את היוד והאי מהגבר והאישה, ועוספנו להם אחרי זה ו-ה', מה יצא שמו של הקדוש ברוך הוא יוד כבב, כאילו. נמצא שבכתובה,
ברח לי,
איך ברח לי?
ברח לי, נכנס לי פה, יצא משם.
ברח לי.
גדול. ברח לי. אתה יכול לחזור בבקשה למשפט האחרון שאמרת?
באישה יש יוד.
באישה יש יוד.
באישה יש יוד. זה משהו שמבדיל בין אישה לאיש. בכתובה, רשום חף, תף, בית. מה נשאר?
יותר טוב ממני.
דבר, תוסיף את היוד והאי, אישה רבה ואיזה שם השם.
אוקיי, תוסיף את היוד
והאי. יש אישה פלוס כתובה, פחות נהיה.
כלומר, איש והאישה, שהם מתחברים ביחד עם כתובה, יש יוד כבר, כן. בסדר עד כאן? נכנס או לא נכנס?
לא, עכשיו, בסדר.
יופי, סתם אני אתן לך עכשיו, כדאי שתיקח אותו. כשיש נשים שהן היו חיות עם גבר בלי כתובה, הן היו נקראות פילגשים. מה זה המושג הזה? פילגש. מה זה פילגשים? פלג בארמית זה חצי. זה פילוג. פילוג זה להפריד. בסדר? אז פלג זה חצי. פילגשים זה פלג שם. זה חצי משם השם. יש פה רק י' ו-א' שמתחברים, אבל אין פה כתובה, אין פה דבר כשמחברת ביניהם והופכת אותם למציאות אלוקית שמחוברת ביחד. אז כשאני בא עכשיו ומתחבר כדת משה בישראל, הכוונה שאני אומר ככה, בואי תקשיבי טוב גברת. אנחנו שונים. במהות גבר ואישה שונים. אין סיכוי לחבר בין גבר לאישה. הדבר הכי לא מתחבר בעולם זה גבר ואישה. צריך לדעת את זה. זה לא סתם שהגויים פתאום הגיעו למסקנה הזאת, אלא הם קודם לך איזה ספר, גברים ממאדים ונשים מנוגה. זה לא סתם, הם באמת קולטים, אנחנו... זהו שתי כוכבי לכת, אנחנו לא ניפגש לעולם. באמת אי אפשר לחיות גבר ואישה. צריך לדעת את הדבר הזה. ואם חיינו כחברים, או חבר וחברה וכו', ופתאום אתה מתחתן, אתה רואה שאז נהיה יותר קשה. כי אותם התירנות והפקרות היא לא מה שיש עכשיו בחיים האמיתיים, אם לא התכוננת עליהם ואתה לא מבין מה קורה פה בנישואין, אתה מפסיד את העיקר, ואז אנחנו לא מצליחים להסתדר. אז מה אנחנו עושים? אתה מגיע לאותה גברת, לא תקשיב איתו. כיוון שאנחנו לעולם לא יכולים להסתדר גבר ואישה, אין מה לעשות. אנחנו צריכים את החומר המדבק שיהיה בינינו. מי הגורם השלישי שאפשר להכניס אותו בינינו, שמצד אחד הוא יהיה הכי מחבר, מצד שני הוא לא יחצוץ בינינו, ואותם מקומות שאני צריך להשלים אצלך, הוא יראה לי מצליח להשלים, ואותם מקומות שאת צריכה להשלים אצלי, הוא יראה לי מצליח להשלים מי זה יהיה.
בואו
רק אלוקים. למה? כי מצד אחד הוא המציאות, מצד שני הוא לא תופס מקום המציאות. הבנת? כן או לא?
מצד אחד הוא לא מציאות.
הוא המציאות.
הוא לא...
הוא לא תופס מקום.
לא מה שיכול...
אז הוא לא חוצץ.
הוא חוצץ, כן.
הוא יכול להיכנס ולהיות חלק מהחדר שינה, שאתה לא מרגיש אותו. והוא הכל. בסדר? מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, למשל, אני אתן לכם דוגמה שכותב הרמב״ם. אומר הרמב״ם, תדע לכם, אם אתה רוצה להיות טוב עם אשתך, אז כתוב, אוהבה כגופו, הוא מכבדה יותר מגופו, הוא מרבה בטובתה כפי ממונו. סתם דוגמה, כן? יש המשך. והגברת, כתוב שהוא צריך, היא צריכה להסתכל על בעלה, יהיה בעיניה כשר או מלך, מהלכת בתאוות ליבו, מרחק את כל מה שישנא ומקרב את כל מה שיואב. מה הכוונה? הרמב"ם אומר, תקשיב איתו, בעלך רוצה להרגיש מיוחד, הוא רוצה לקבל את הכבוד שלו. לא באמת שעכשיו הוא שר או מלך נשתחווה לו. אלא הוא רוצה לתת לך דימוי, תביני מה הולך. כשאת עושה את זה בצורה הזאת, אם הוא מקבל את המקום שלו, כשהוא מיוחד, כאילו היה פה מלך, ממלך נקל בעיניו לקיים את החלק שלו באותה מציאות, שאני נתנה, כי באנו לפה כדי לתת, אני נותן, ואת נותנת, אומר השם ששניכם נותנים, אני גם נותן. ואז נעשית פה עכשיו מציאות כל כך גדולה של אחדות. ובזה אני מסיים ושומע את התשובות שלכם לשאלות. העולם מבינים שאנחנו צריכים לחיות בשלום בית, וזאת טעות איומה. אנחנו לא אמורים לחיות בשלום בית. למה אורל?
מה זאת אומרת לכם?
בבקשה. יא בלגן, מה צריך לחיות את זה שלי? לא. מכות? לא. ועדיין אני עומד על זה שאנחנו לא צריכים לחיות בשלום בית.
וכמו שאמרת, גבר ואישה... לא אותו אדם, הם לא יוכלו בחיים להיות אותו אדם. זה תמיד יהיו ביניהם הסכמות או פערים מסוימים בדברים האלה. אז חייב שיהיה, לצורך הדוגמה, שיח על דברים שלא מסכימים עליהם, וזה בעצם ההפך.
זה מקסים, אבל עדיין אני עומד על זה שגבר ואישה אסור שיחיו בשלום בית. אני לא אומר צריך שיחיו בשלום בית. אני אומר, אסור שיחיו בשלום בית.
למה?
אבל שאני עדיין ברור. אסור שיחיו בשלום בית. למה? לסכנת נפשות.
כי לא רוצים שלום בבית.
לא עושים דברים כאלה. ברוך אתה, אדוני, לא מלחברם של כל מיני דבר.
לא רוצים שלום בבית, אנחנו רוצים...
זה השלב שאורי לימד אותי.
לא, משהו אחר.
אהבה, אהבה. אהבה, מי אמר אהבה? לא.
אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא בבית.
בית שלם. לא שלום בית, בית שלם.
אתה רואה מים? אם שמתי פה אש בזה סיר, נכון? אש במים לא יכולים להתחבר. הסיר עושה שלום ביניהם. נכון? הנה יש פה אש שממשיכה עכשיו לברור, ויש פה מים שמתחממים מכוח האש, והסיר עושה שלום ביניהם. הוצאתי את הסיר ושפכתי את המים על האש, מה יקרה?
מים שלם, נכון?
משהו יקרה, תלוי מה העוצמה של המים ומה העוצמה של האש, טוב? או שהמים יחברו את האש, או שהאש תעדה את המים, אבל לעולם זה לא יתמזג אחד בשני. שלום בית זה אומר שאנחנו תמיד ניצים אחד מים ואחד אש, ומשהו באמצע תמיד לחבר בינו, צריך איזו תושבת שתהיה. אבל יש אופציה א', שלמדנו שבוע שעבר, זכר ומקבע ברם, ויקרא את שמם.
אדם.
כלומר, אנחנו צריכים להיות באחדות ולא בשלום בית. שלום בית זה נזק. זה אומר שברגע שיוצא משם הגורם השלישי שמחבר בינינו, מה קורה? אוכלים אחד את הראש של השני. אבל אם הלכנו אחדות, אנחנו אחד. ואני אתן דוגמה פשוטה. קרה לך פעם שאתה אכלת ותוך כדי נשכת את הלשון, קרה? אמיתי?
כן.
איזה שם זו הייתה, אתה זוכר? תספר לי אם אחרי שנשכת את הלשון וזה כהן, הלכת מהר לארגז כלים, קחת פלייר ועקרת את השן שעשתה את זה. למה? אבל היא באמת נשכה לך את הלשון? התשובה היא בלי כבר. לא הבנתי מה. התשובה שהשן שלי והלשון שלי זה אותו אדם. נכון? לא הבנתי, אז מה אני עוקר עכשיו? אני לא עוקר כלום. קורה באמת שבלי כוונה קרה דבר כזה. אבל לא קרה פה כלום, למה? אין לי מה לעקור את השן, השן זה אני, וגם הלשון זה אני. אם אני שן ואתה לשון ואני גבר ואת אישה, אותו דבר, בסדר? ובטעות אמרת משהו שפגע בי. אין לי מה לרדת עליי חזרה, כי את ואני זה אחד. אבל אם את בפני עצמך ואני בפני עצמי, אנחנו חיים שותפים נהדרים, אנחנו בשותפות מקסימה. אבל אפילו אם בטעות דרכת עליי, אז אני מוציא אותי לרק ודר. ואז הפסדנו את החיים. אי אפשר שתהיה מציאות כזאת, שאתה ניגש לנישואין ואתה במקום שלך והיא במקום שלה, ואתה בא, זה מה שקישר בינינו. לא נכון. אני הולך להתמזג איתך להיות אחד, אחד. לכן תראו את אחד הדברים הכי מדהימים שקיימים אי אחד. וזה נדבר אולי שיעור הבא בעזרת השם, ש... הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מסתכל על הזוג שהוא מתייחד להביא חיים לעולם, להביא ילדים לעולם, מה קורה עם הגוף שלהם. הוא קודם כל בודק מה קורה עם הדעת שלהם. עכשיו אתה
לזה? לא הבנתי.
איך לא הבנת? אתה נשוי איש. הגמרא אומרת בנדרים דף כף, מסכת נדרים דף כף, שיש בני 9 מידות, כוונה אנשים שנולדו בעולם, שלא רואים את זה חיצונית, אבל יש להם איזה לכלוך קצת בנשמה, איזה פגם קטן. מה הפגם? הרי האמא הלכה למקווה, הכל בסדר, היא הייתה תאורה, מה הבעיה? האבא כשהיה עם האמא חשב על מישהי אחרת, והיה עם אשתו. מה קרה באותו רגע? הקדוש ברוך הוא לוקח חלק נפש מאותה אישה שהוא חשב עליה, והכניס אותה בתוך הילד הזה. זה נקרא בן תמורה. תמורה זה החלפה. הוא החליף, במקום אשתו חשב על מישהי אחרת. אותו דבר הפוך, אם אישה חשבה על גבר אחר חלילה. מה יש פה? אומר הקדוש ברוך הוא, הנאמנות שאני מצפה שתהיה בתוך הבני זוג, ברגע הכי גדול שיש, זה אבסולוטיות אפילו במחשבה. אנחנו נדבר עד השבוע הבא אולי. בסדר? אבל תבינו לאיזה רמת דקויות, איזה רזולוציה הקדוש ברוך הוא נכנס. אני רוצה חיבור שיהיה פה בנפש, בגוף, מחשבה, דיבור, מעשה, אחד. שניים, זה להבדילה כמו בעלי חיים. הכלב הזה היה עם הכלבה הזאת, היא אחרי יומיים, הוא עם כלבה אחרת, או כלבה אחרת, או כלבה, זה לא משנה. אין לו שום נאמנות, כי אין פה שום ייחודיות. אני הגוף שלי, והיא הגוף שלה, וזה לא פשוט דבר. חיבור של גוף, שאין פה חיבור אמיתי של נפש, החיבור של הגוף יוצר פירוד. זה נראה חיבור, חיבור של הגוף יוצר פירוד. שבוע הבא נדבר על זה. עכשיו נשמע את השיעור בבית שלכם, כן. מה היה השאלות?
שאלת, מה קורה על כשר? לנו פה כל מיני שאלות חתנו.
כן.
בוא נשמע. דיברנו בלי קשר על איך בכלל אדם מבין מה נכון לו, אז אמרנו שכל אחד יעשה לעצמו איזשהו מיפוי עצמי, שהוא מי הוא ומה המעלות הטובות שלו, מה הפחות, מה הוא מחפש במישהי אחרת שצריך בעצם לבוא ולהשלים אותו, מה הוא יכול להשלים למישהי שחסר לה.
יופי.
שיצור בעצם איזשהו חיבור בין הנשמות ובין הפשות. שאלנו מה חומר הפשמה לזוגיות, אמור פה כבוד, נאמנות. נאמר פה שלהבין שאנחנו אחד וגם משלימים אחד את השנייה. מטרה משותפת, תקשורת ועד גם העיניים בעיניים. ממש לקרוא ולהרגיש עם העיניים.
כלומר, אם אנחנו עכשיו שואלים את רון מה החומר המשמר לנישואים?
שלי? פשוט? אני יכול להגיד.
לא, תהיה מעניין כללית.
כללית, זה כל אחד ממשהו...
מה קורה לך בחיים, זה עסק שלך עם אשתך. אני שואל עכשיו, מגיע בתור תלמיד, שואל אותך. רון, אתה נראה לי נחמד, אתה הרב שלי. תספר לי מה החומר המשמר לנישואים. אני רוצה להקים בחיים, תספר לי.
אני לא מתחבר למה שאמרנו עכשיו, שברגע שאתה מרגיש שאתה ואשתך זה אתה וזה אחד, זה כמו שאתה דואג לעצמך וכמו שאתה דואג לכבוד של עצמך ולגוף של עצמך, אתה דואג לה וההפך.
אז זה מצוין מה שאתה אומר, אבל הכוונה היא דאגה, אני רוצה לדעת, תן לי את זה כהגדרה.
זה תכלול, איך אפשר להגדיר את זה, זה מקובץ שזה מקובץ שלהם, זה כמו
שאתה חייב להעביר לי את החומר, מה זאת אומרת? אתה לא יכול...
לא רב, אתה
רב. לא תגיד לי, אני לא יודע להעביר, אי אפשר, אני צריך לדעת. אתה עכשיו נותן לי להוציא רישיון, לא משנה אם זה אופנוע, רכב או דיניים. טוב? אתה מסביר לי, כל כפתור, אתה אומר, תשמע, אי אפשר להסביר את זה, תשמע, אתה רואים פה כף ענקית. הלו, אתה אמור להסביר לי. יש פה חיים. אני אמור איכשהו לבוא לחיות עם הגברת הזאת. מה קורה בוקר, צהריים, ערב? מה קורה שלא בא לי לראות אף אחד? יש לי ימים כאלה, אתה יודע? לא בא לי לראות אף אחד.
חוץ משטרה.
לא אין חוץ. אף אחד שלא תיכנס לי ל-400, אני...
אוי ואבוי. חלק ממך, אבל.
אז אני לא יודע לשאול אותו, אני
צריך לך. אני חושב מה הגבר, אז...
אין לא יכול להגיד את עצמך, אני יכול לראות אותך. אני לא מגיד את ההרגשה הזאת,
אז אני אומר לך. מה זאת אומרת?
אתה תגיד לי
מה אתה אומר. אתה רב. אני אומר לך שיש נפשות כאלה. יש כאלה, אמר לי מישהו, קם בבוקר, חצי שעה אסור לפנות אליו. אין מניעה. מי שפונה נענה בארטילריה. ככה, בוקר טוב, אל תדבר איתי. אבל למה? רק קמת. מה לא שם אתה מספיק? תשן עוד. הוא לא יכול. עכשיו אשתו לא יכולה לקבל את זה. אתה אומר, מה עשיתי? משהו לא טוב, למה אתה פונה לגלל? ככה, חצי שעה בבוקר, כלום. זה רק הנחיתה מהעולם העליון, לאט לאט. מה עושים?
מה עושים? תשבת עם הבחור.
מה יש לשבת? אומר, זה אני.
אבל זה כבר לא...
take it or leave it. זה אני.
נותנים לו את החצי שעה, ונכון, מכבדים. מכבדים.
נותנים את החצי שעה. איך רואים שאתם... איך רואים שאתם גברים? ישר, נתוקן איתו, נשנר אותו.
בוא נסדר את זה רגע.
זה לא... באמת, אנחנו רצים.
שם כלב, בינה את תראה. מה קרה? תנו את החצי שעה. שחרר אותו.
באים אנחנו פליירים.
מקוד. לא תקבל את החצי שעה. אז גם במקרה הזה, הגברת קלטה, נתנה לו את החצי שעה. בסדר? בוקר אחד, מתעוררים, היא בשקט שלה. שלה מלא על הראש, לא משנה, כן. מארגנת, מסדרת, מחדשת, אין שום בעיה. פתאום פונה לה. בוקר טוב, מה נשמע?
למה חצי שעה?
עבר 10 דקות. וואלה, איזה טיפשי אני שאני צריך חצי שעה. טוב, חשבתי על זה. תודה רבה לך, מה זה נסיכה שהכלת אותי? ככה. בלי לעשות כלום, אני הוריד אותו ל-10 דקות, ואחרי זה גם הוריד אותו לגמרי מזה. היום זה גם הפוך, היום היא מתעוררת, צריכה כמה שניות, לא מציג לה, בסדר. אבל זה אחרת. כשאתה בא ואומר, אני כבר בנוי, ועכשיו היא לא מסתדרת לפי מה שאני, אז בוא אני אסדר אותה. לא, לא. יש משהו אחר. תחיה. אני אתמזג איתך. מה קורה לו? הוא מתחיל להתמזג הוא איתי. חייב להיות איזה חומר משנה. תשבו עליו לאור הדברים שאני אמרתי עכשיו. מה תהיה אותה מידה שאנחנו חייבים לאמץ לעצמנו בתוך ניסויים? זה יכול להיות ויתור, זה יכול להיות הכלה, זה יכול להיות נאמנות, יכול להיות חיזור. אני יכול לזרוק לכם עוד הרבה דברים, אני רוצה שאתם תעבדו על זה. ברקי כותב, אבל תצלם שלך להם.
אני פשוט מרוץ איתך, זה לא ברור, איך אני אעבור על זה.
הם יעבור על זה, אבל שיחשבו, תחשבו על זה באמת. למה? כי שלמה המלך ימד אותנו שלא לעולם חוסן. לא תמיד אתה נמצא עכשיו ברגעים יפים בחיים. יש רגעים מורכבים, יש רגעים קשים, יש רגעים שאתה לא רוצה כלום, אבל גם אשתך כרגע צריכה מישהו שיאסוף אותה. אז מי אוסף את מי? מי דואג למי? מי מרים את מי? לא הכל הולך כמו שאנחנו רוצים, ואני חושב שלא צריך ללכת רחוק. בואו נתבונן סתם ככה על החודשיים האחרונים קצת יותר, על למעלה מ-2,000 משפחות. יש לנו למעלה מ-2,000 נכי צהל חדשים. הרבה מאוד מהם נשואים. פתאום יש אישה שהתחתנה עם בעל בריא, יפה, פעיל, פתאום הוא חוזר הביתה בלי יד, בלי רקל, עם צלקות על הפנים, עם כוויות שהתפוצץ עכשיו מטען או כל דבר אחר עליו. מה עושים? מה אתה עונה לגבר שחודש אחרי החתונה, אשתו פתאום נפלה ונעשתה צמח? יום יום, הוא יושב ליד המיטה שלה, יום יום, יום יום, שנה, שנתיים, שלוש, חכה איתו, אני מדבר איתה, משאר על ה... כלום. אומרים לו, חביבי, תתחתן עם עוד אחת, תתעורר, הסבירו לה. לא, זה בגידה. פתאום החיים הפכו להיות מורכבים, באמת אבל. והכל מורכב, מה אתה חושב, שאנחנו נשאר לנצח ככה, בני 17, 18, 20, 22, שהתחתנו, שנינו בריאים, שנינו שלמים, שנינו חיים באיזה חלום כזה? דווקא בשעת משבר, במורכבות של החיים, שם אנחנו נמדדים האם הקשר שלנו חזק או שפתאום אנחנו בועטים אחד את השני. כשאני הולך להתחתן בשביל לקחת, אז כשהגיע המשבר, אני כבר לא פה כן מה לקחת. כשאני מתחתן כדי לתת, אז כשהגיע המשבר, הגיע הזמן שלי לתת כמו שצריך, ואז אני רוצה להישאר פה אצלנו. שבוע לדברים, שבוע בנמשך. ברוך אדוני לעולם.
נהנה,
נהנה. בוא נסתדר.